אמונה ומצוותיה, פרק ד' מסירות נפש, הלכה א', מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם. מצווה על כל אדם מישראל לקדש את השם הגדול והנורא ולהימנע מחילולו. בדרך כלל, קידוש השם מתקיים על ידי גילוי האמונה והמוסר בחיי השגרה, בהליכה בדרכי השם, בעשיית צדקה ומשפט, בזהירות מעבירות ובקיום מצוות במסירות ובשמחה. אולם לעתים, בשעות קשות ונוראות, כאשר יהודי נטבע על ידי רשעים לבגוד באמונת ישראל ולעבור עבירה חמורה שכרוכה בחילול השם, מצוות קידוש השם מחייבת אותו למסור את נפשו על קדושת השם ולא לעבור על אותה עבירה חמורה וקשה מנשוא, שנאמר, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. אמרו חכמים, על תנאי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי. תפקידם של ישראל לגלות ולפרסם את אמונת הייחוד ולהמשיך בכך חיים וברכה לעולם. קיום העולם, תיקונו וגאולתו תלויים בכך. ייעוד גדול זה צריך למלא כל יהודי באהבה עצומה להשם, עד שילך תמיד בדרכי השם, וכשהוא נדרש לכך, אף ימסור את נפשו על קדושת שמו יתברך, מקור חיה ונשמתו, שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. לפיכך, אף שמצוות התורה ניתנו כדי שנחיה על ידן, ולכן פיקוח נפש דוחה את המצוות, שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, כאשר מדובר בקידוש השם ומניעת חילולו במדרגה החמורה ביותר, יארג ואל יעבור. שלוש דרגות בכך. א', כאשר כופים אדם מישראל לעבור על אחת משלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, יארג ואל יעבור. ב', בשאר העבירות שבתורה, אם הכפייה היא כדי להעבירו על דתו בפרסיה, יארג ולא יעבור. ואם הכפייה היא לשם הנאה אישית של הכופה, או כדי להעבירו על דתו אבל לא בפרסיה, כלומר שלא בפני עשרה מישראל, יעבור ואל יארג. ג. בשעת השמד, כלומר בשעה שגוזרים על ישראל גזרה כדי להעבירם על דתם, גם בצנעה יארג ואל יעבור על אחת ממצוות התורה. עוד מדרגה עליונה של קידוש השם היא מדרגתם של חיילי צהל היוצאים לקרב על הגנת העם והארץ. וכל כך גדולה מצווה זו, שהיא היחידה שמחייבת אדם מישראל לחרף נפשו. בכל המצוות שעליהן יארג ולא יעבור, אם יוכל לברוח, יברח וינצל. ומהיציאה לקרב, אסור להשתמט. אמונה, ד', הלכה ב', מעלת מקדשי השם. המוסרים את נפשם על קידוש השם, זוכים למעלה עליונה שאין למעלה ממנה. במותם על קידוש השם, הם מתעלים מן המסגרת הפרטית שבה שרוי כל אדם, אל המדרגה הכללית של קדושת ישראל, ומתקשרים אל השם ומתקדשים בקדושתו. לכן, אף שהם מתים בקיצור ימים בעולם הזה, הם חיים מאוד בעולם שכולו ארוך, בעולם הבא, עד שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. בזכותם החיים בעולם הזה נמשכים ומתעצמים, שכן מתוך חייהם בעולם הזה זכו להתקדש בקדושה עליונה, וגילו בכך את נקודת הקודש העליונה שבעולם הזה. יסוד קדושת מסירות הנפש בעקדת יצחק, שמבטאת את סגולת ישראל. לפיכך, בעת תקיעת השופר של ראש השנה, יחד עם זיכרון עקדת יצחק, עולים ונזכרים כל הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם. מדרך הטבע, החברות האנושיות נוטות לשקוע אל שגרת ההווה, ולשכוח את החזון הגדול של גאולת העולם. מצב זה מוביל למשברים, מפני שהנשמה משתוקקת תמיד ליותר, וכשאינה מוצאת אפיק חיובי לחיסופיה, התשוקה פורצת בדרכים רעות שמובילות את החברה לרשע ואבדון. והצדיקים שדבקים בערכי האמת והטוב שמקיימים את העולם, נאלצים לעמוד בפני ניסיונות קשים ונוראים. וכאשר הם עומדים בניסיון ומוסרים את נפשם על קידוש השם, הם מקשרים את חיי ההווה אל ערכי הנצח, ומזכירים לישראל את החזון הגדול, ובזכות כך, העולם מתקיים ומתקדם לגאולתו. עליהם נאמר, אספו לי חסידיי קורתי וריתי עלי זבח. אמרו חכמים, אספו לי חסידיי, אלו צדיקים שבכל דור ודור. קורתי וריתי, אלו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם לתוך כבשן האש. עלי זבח, אלו רבי עקיבא וחבריו, שמסרו את עצמם לשחיטה על דברי תורה. ראוי להמשיך לדרוש בימינו את הפסוק, ויגידו שמיים צדקו, אלו החיילים והמתיישבים שחרפו נפשם על הגנת העם והארץ. הקדושים מבטאים את אהבת השם במדרגה הגבוהה ביותר, וכפי שאמרו חכמים, כי עזה חמוות אהבה, אהבה שאהבו דורו של שמד לקדוש ברוך הוא, שנאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. אמרו חכמים, שאף שגדול צערם של הנהרגים על קידוש שמו, אמר הקדוש ברוך הוא, שלא הפסידו כלום, ודמם חשוב לפניו יותר מכל הקורבנות, והם היסוד לקיומו של העולם, שהם מבטאים את הקשר המוחלט של הברואים אל מקור חייהם. כפי שאמרו חכמים, שכאשר עלה מתוך קורבנו של נוח רחם של מקדשי השם, נשבע השם שלא יוסיף עוד לקלל את האדמה, מפני שכל זמן שיש בעולם אנשים שמוכנים למסור עצמם על קדושת השם, למרות שיצר לב האדם רע מנעוריו, הקשר אל מקור החיים חזק יותר והעולם מתקיים, שנאמר, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. באיזה זכות? בזכות דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. נמצא שמסירות נפשם היא כקורבן התמיד שמבטא את הקשר המוחלט של ישראל אל מקור חייהם. אמרו חכמים שאמר השם לישראל, אם מקדישים אתם את שמי, אף אני אקדש את שמי על ידיכם, להביא גאולה לעולם. וכל כך גדול קידוש השם הנעשה בזכות המוסרים נפשם, עד שכביכול כבר בעת שהם נהרגים, נקבעת ונעשית הנקמה שעתיד השם לעשות ברשעים שהרגום. וכבר עכשיו הם כעומדים לקום בתחיית המתים. והשם אומר באותה שעה, היום אני מתעלה בהם לעיני אומות העולם מכחישי התורה, היום אני נפרע להם מסוניהם, היום אני מחיה בהם את המתים. אני השם, אני דיין לפרה ונאמן לשלם שכר. גם יהודים שלא התכוונו למסור את נפשם, ונהרגו רק מפני היותם יהודים, כדוגמת הנהרגים בשואה או בפעולות טרור כנגד העם היהודי, נחשבים קדושים. שכן במשך ההיסטוריה הארוכה, התברר לכל שישראל מבטאים את אמונת הייחוד. ובעצם הזדהותם כיהודים הם נושאים את שם השם, ורשעי העולם חפצים לאורגם. לכן, כבר בכך שאדם מזדהה כיהודי, תמונה נכונות למסירות נפש, וכל הנהרג על היותו יהודי נחשב כחייל שנהרג על קידוש השם במלחמת הגבורה על קיום העם היהודי. אמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא ינקום את דמם של המוסרים נפשם על קידוש השם, שנאמר, ידין בגויים מלא גביות מחצרו של ארץ רבה. כשישראל זוכים, הנקמה באה על ידי חיילי ישראל, וכשאין זוכים, הנקמה מתעכבת ובאה בדרכים עקיפות. עוד אמרו חכמים, שבעולמות העליונים יש ממונה על כל היהודים שנהרגו על ידי הגויים, והוא רושם את שמם הלבושו של הקדוש ברוך הוא, והם יישארו רשומים שם עד אשר ינקום השם את דמם, ועד שהמשיח יתגלה ויבוא לנחמם, ואימו ירדו אורות ועידונים לשמחם, ומלאכים ילבישום במלבושי כבוד. אמונה ומצוותיה, ד' הלכה ג' שלוש העבירות החמורות. מצווה על מי שקופים אותו לעבוד עבודה זרה, תוך איום על חייו, לקדש את השם ולהיהרג ולא לעבוד, שנאמר, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. ונאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אמרו חכמים, ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר, בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. וכן הדין בשפיכות דמים. אם יכפו אדם להרוג את חברו, תוך איום שאם לא יעשה כן, יהרגו אותו, יהרג ולא יהרוג. שלא יעלה על הדעת שיציל אדם את עצמו על ידי רצח חברו, וכי דמו אדום יותר מדמו של חברו, ואף היתר לעבור על מצוות התורה משום פיקוח נפש, נלמד מהפסוק וחי בהם, שנועד להוסיף חיים, ולא שירצח אדם את חברו כדי להציל את עצמו. כדין שפיכות דמים, כך דין גילוי עריות, שנאמר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. לכן, אם יכפו אדם לנעוף עם אישה האסורה עליו משום גילוי עריות, תוך איום שאם לא יעשה כן יארגו אותו, יארג ולא יעבור. אף שעל שלוש העבירות החמורות יארג ולא יעבור, בטעם חומרת העבירות יש ביניהן הבדל מסוים. בעבודה זרה, חומרת העבירה בבגידה באמונת הייחוד ובחזון תיקון העולם, ואילו בשפיכות דמים ובגילוי עריות, עיקר חומרת העבירה בפגיעה האנושה בזולת, בצלם אלוהים שבו. כהמשך למצוות מסירות הנפש על אמונת הייחוד ואיסור עבודה זרה, כאשר כופים אדם בפרהסיה לעבור על אחת ממצוות התורה כדי להראות שהוא בוגד בהשם, הרי שכבר אין מדובר במצווה אחת, אלא בכלל האמונה בהשם, ולכן עליו למסור את הנפש כמו על עבודה זרה. נבהר תחילה דין כפייה על עבודה זרה ועל כל שאר המצוות, ולאחר מכן את דיני כפייה על שפיכות דמים וגילוי עריות. אמונה, ד', הלכה ד', עבודה זרה וסעיפיה. כפו על יהודי לעבוד עבודה זרה, כגון להשתחוות לפסל או להקריב לפניו קורבן, אפילו כפו אותו לכך בצנעה, יארג ואל יעבור, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. על כל הדברים האסורים משום עבודה זרה, יארג ואל יעבור, ובכלל זה, מעשים שמבטאים כבוד או אהבה לאליל, כדוגמת חיבוק ונישוק של האליל. גם לחולה מסוכן, אסור להתרפא בתרופה שמאמינים שהיא תלויה בכוחה של העבודה הזרה, כגון בלחש מיוחד שלה, שמה בעקבות הצלחת התרופה, אנשים יגררו לעבוד את אותה עבודה זרה. אמרו חכמים, מעשה בבן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל שהיא קישו נחש, ובא יעקב איש כפר סחניה לרפותו, ולא יניחו רבי ישמעאל, מפני שיעקב זה היה מרפא בלחש של הזכרת שם הנוצרי. אמר לו, בן דמה, רבי ישמעאל אחי, הנח לו והרפא ממנו, ואני אביא מקרא מן התורה שהוא מותר, ולא הספיק לגמור את הדבר, עד שיצתה נשמתו ומת. קרא עליו רבי ישמעאל, אשריך בן דמה, שגופך טהור, ויצתה נשמתך בטהרה, ולא עברת על דברי חבריך. בערו חכמים, שבן דמה רצה לטעון, שמותר להתרפא באמונת הנוצרי, מפני שפיקוח נפש דוחה את האיסור. אולם להלכה הדבר אסור, משום שרפואה מכוח אמונה בעבודה זרה, מבטאת אמונה בעבודה זרה. כיוצא בזה, חולה מסוכן שרופא עובד עבודה זרה, אמר שרפואתו במים של עבודה זרה מסוימת, או בעלים של עץ אשרה, למרות שהחולה מסוכן ועומד למות, אסור להתרפא בהם, שאסור להתרפא בעבודה זרה. אבל אם הרופא אמר שהוא צריך מים ממקום פלוני ומעץ פלוני, בלא להזכיר שם של עבודה זרה, מותר, מפני שאפשר שטבעם של המים הללו או העלים הללו הוא המרפא ולא היותם שייכים לעבודה זרה. אמנם יש מחמירים גם בזה, משום איסור התורה להנות מדבר של עבודה זרה. אולם הלכה כדעת המקלים, שרק על מעשה שמבטא אמונה בעבודה זרה, נהרגים. אמונה, ד', הלכה ה', שאר העבירות במצב רגיל ובשעת השמד. כפו על יהודי לעבור על אחת ממצוות התורה לתועלת אישית, כגון שביום השבת ציווה אותו הגוי לקצור את שדהו או לבשל את תבשילו, גם כשחילול השבת נעשה בפרסיה, יעבור ולא יארג. ואם אינו בפרסיה, אף אם לא הייתה לגוי טובת הנאה מכך, וכל כוונתו היא להעבירו על דתו, כגון שציווה על היהודי להעביר אש בשבת, בלא שיש לו מכך תועלת, יעבור ולא יארג. הואיל ואין בכך חילול השם בפרסיה. אבל אם מגמת הכפייה להעבירו על דתו בפרסיה, כדי להראות לכל שהוא בוגד באמונתו, כגון שכפה אותו ברבים להדליק אש בשבת בלא תועלת, יארג ואל יעבור. ואפילו בכפייה על מצווה קלה, יארג ואל יעבור. נתנו חכמים דוגמה למצווה קלה, ערקתא דמסנא, היינו שרוך הנעל, שהיו היהודים נוהגים לשרוך את הנעל באופן מיוחד. וכאשר הכפייה הייתה לכך בפרסיה, כדי להראות לכל שהיהודי עובר על דתו, ייהרג ואל יעבור. יש אומרים שזה בתנאי ששינוי הסריחה כרוך באיסור תורה, כדוגמת איסור ובחוקותיהם לא תלכו. האוסר ללבוש דבר שמבטא אמונה בעבודה זרה, או שיש בו הפרה של כללי הצניעות. ויש אומרים שגם כאשר הסרוך הוא רק מנהג יהודי מובהק, ייהרג ולא ישנה, כי אם ישנה, ייראה כבוגד בדתו. בשעת השמד, כאשר אויבי ישראל רוצים להעביר את ישראל על דתם או על מצווה אחת מכלל המצוות, גם בכפייה בצנאה כדי להעבירו על דת, ייהרג ולא יעבור. שכן בשעת השמד צריך להתחזק יותר בנאמנות לתורה ולמצוות ולהיזהר מחילול השם. ועוד, שאם יהודי ייכנע להם אפילו בצנאה, כניעתו תעודד אותם להמשיך לחוף את ישראל לעבור על דתם. אמונה, ד', הלכה ו', מהי פרהסיה? כפייה לעבור עבירה בפרהסיה כדי להעביר את היהודי על דתו, פירושה כפייה בפני 10 יהודים לכל הפחות. שכך דרשו חכמים מהפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. קיום העולם ותיקונו תלויים בכך שישראל יהיו נאמנים לתורה בכל לבבם ובכל נפשם, ומתוך כך אמונת ישראל ותורתם יתגלו בהדרגה בכל העולם. לכן כאשר אחד מישראל נכנע ומוותר על אמונתו בפני 10 מישראל, נעשה חילול השם גדול במיוחד, וייהרג ולא יעבור. אבל אם לא היו 10 יהודים, אף שהיו שם גויים רבים, יעבור ולא ייהרג. גם כשאין 10 יהודים שרואים בפועל את ביצוע העבירה, אם הדבר ידוע לרבים, נחשב כפרהסיה. רבים כתבו שאדם שנצרח למסור את נפשו על קידוש השם, בנוסף לאמירת שמע ישראל כפי שאמר רבי עקיבא, ראוי שיברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש שמו, ואם הוא בפני 10, לקדש שמו ברבים. לשלה יברך רק כאשר מסירות הנפש בפרהסיה. אמונה, ד', הלכה ז', המרת דת. כאשר תובעים מיהודי להצהיר שהוא מקבל על עצמו דת אחרת, גם כשאינו נתבע באותה שעה לעשות מעשה, וקבלת הדת נעשית בצנאה מול השליט הכופה, ואותה דת אינה כוללת עבודת אלילים, כדוגמת האסלאם, ייהרג ואל ימיר את דתו. הואיל והמאמין בדת אחרת, כופר בתורת משה, ומחלל בכך שם שמיים, ואף יגיע מתוך כך לעבור עבירות רבות וחמורות. הניסיון בזה היה קשה מאוד, ובמשך הגלות הנוראה, כשהחושך כיסה את הארץ, יהודים רבים נתבעו על ידי מוסלמים או נוצרים להמיר את דתם. לצערנו, רבים לא עמדו בניסיון הנורא, והמירו את דתם. אולם רבים מאוד מסרו את נפשם על קדושת השם, ולא המירו את דתם, ובזכותם עם ישראל חי וקיים. החובה למסור את הנפש ולא להצהיר על המרת דת, היא בתנאי שההצהרה אכן מבטאת המרת דת. אולם כשהיא מבטאת כבוד וקבלת מרות, בלא התחייבות להמרת דת, יעבור ולא יהרג. וכפי שכתב הרמב״ם באיגרת השמד, שכאשר מוסלמים כופים יהודי להצהיר שהוא מאמין בנביאם, אבל אינם כופים אותו לעבור בפועל על מצווה ממצוות התורה ובסתר יוכל לקיימן, והכל יודעים שהצהרתו נועדה לתת כבוד לדתם ולא מתוך אמונה, יצהיר ולא יהרג. אמנם אם קידש את השם ונהרג, יש לו על כך שכר, אבל לך תחילה נכון שיצהיר ולא יהרג, ואחר כך ישתדל בכל יכולתו לעבור במהרה לארץ שבה יוכל לעבוד את השם בלא שום כפייה. אמונה, ד', הלכה ח', התחפשות לגוי. כפי שלמדנו, בשעת השמד, כאשר גוזרים על יהודי לשנות את מלבושו למלבושי גוי כדי להעבירו על דתו, אף בצנאה ייהרג ולא יעבור. אולם כל זה, כאשר כופים אותו ללבוש בגדי גויים כדי להעבירו על דתו, והוא מציית להם. אבל אם ירצה לברוח משם, מותר לו להתחפש לגוי לשם כך, ואף מותר לו ללבוש בגד כלאיים כדי שלא יחשדו בו שהוא יהודי, שכל זמן שאין יודעים שהוא יהודי, אין חילול השם בכך, אלא רק הפרת מצווה ממצוות התורה, ופיקוח נפש דוחה את איסורי התורה. וכן מסופר במדרש על שני תלמידים של רבי יהושע ששינו את לבושם בשעת השמד כדי להיראות כגויים. הכיר בהם שוטר משומד ואמר להם, אם נאמנים אתם לתורה, תמסרו את נפשכם עליה ואל תתחפשו, ואם אין אתם נאמנים לתורה, מדוע כאשר מכריחים אתכם לעבור על מצוותיה, אתם מוסרים את נפשכם עליה? אמרו לו, נאמנים אנחנו לתורה, ועליה אנחנו מוסרים את נפשנו, אלא שאין דרכו של אדם לאבד את עצמו לדעת, לכן מלכתחילה אנו משתדלים להימלט מהגזרה. כיוצא בזה, סוחרים יהודים שנצרכו ללכת במקומות המסוכנים ליהודים, נהגו להתחפש כגויים כדי שלא יפגעו בהם. אמנם רק לצורך גדול של פרנסה התירו להתחפש לגוי, ובלא צורך גדול, אסור. אבל להצניע את הסממנים היהודיים כדי למנוע התנכלות, מותר גם בלא צורך גדול של פרנסה, ובלבד שאין מתחפשים ממש לגוי, כגון שבמקום לחבוש כיפה, חובשים כובע כדי להסתיר את יהדותם. אמונה, ד', הלכה ט', עבירה בלא מעשה. כל מה שלמדנו שבכפייה על דת חובה למסור את הנפש ולא לעבור, הוא כדי שלא לעבור עבירה. אבל אם כופים שלא לקיים מצוות עשה, כגון שלא ללמוד תורה או שלא להניח תפילין או שלא לקבוע מזוזה על הפתח, אין חובה למסור את הנפש. הועיל וביטול מצווה, אין מחללים את השם במעשה. בנוסף, כיוון שיכולים לחוף אותו להתבטל מהמצווה על ידי הכנסתו למאסר, הרי שאין לו אפשרות להתנגד לביטול המצווה. מה שאין כן אם יארג כדי שלא לעבור עבירה, אכן בפועל לא יעבור את העבירה. אמנם מצינו ששיבחו חכמים את החסידים שבימים קשים של גזרות מלכות מסרו את נפשם גם על קיום מצוות עשה, למרות שלא היו חייבים בכך, ועליהם נאמר, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותיי, אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. מה לך יוצא להרג? על שמלתי את בני. מה לך יוצא להישרף? על שקראתי בתורה. מה לך יוצא להצלב? על שאכלתי המצה. מה לך יוצא להישרף? על ששמרתי את השבת. מה לך לוקה בפרגול? על שעשיתי סוכה. על שנטלתי לולב. על שהנחתי תפילין. על שהטלתי תחלת. על שעשיתי רצון אבא שבשמיים. כאשר כופים אדם לעבור עבירה בלא שיעשה מעשה, אפילו אם משלוש עבירות החמורות, לא יארג, כגון שכופפים את קומתו בכוח לפני פסל, או אשת איש שאונסים אותה, או שמשליחים אותו על אדם כדי להורגו, לא יארג. אמונה, ד', הלכה י', האם מותר למסור נפש כשלא חייבים? כאשר אין צורך למסור את הנפש על קיום המצוות, אסור למסור את הנפש, שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, מכאן שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה. לפיכך, אסור להימנע מלחלל שבת עבור הצלת חולה מסוכן, ואסור לחולה מסוכן שנצרך לאכול לצום ביום הכיפורים. וכן בשאר המצוות, אסור לקיים מצווה תוך סיכון הנפש, וכל מי שמת תוך שסיכן את עצמו לקיים מצווה, עבירה גדולה בידו. והרי הוא כשופך דמים, שכן הוא השם במיטתו. כמו כן, כאשר גוי כופה יהודי לעשות עבירה להנאתו של הגוי, בלא רצון להעבירו על דתו, אסור ליהודי למסור את נפשו, ואם מסר את נפשו, הרי הוא מתחייב בנפשו. מנגד, למדנו בהלכה הקודמת, שבזמנים קשים, כשהיה צורך לעורר את הלבבות כנגד גזרות השליטים להשכיח את המצוות מישראל, חכמים שיבחו את מי שבחר למסור את הנפש, למרות שלא היה חייב בכך. ויש מצבי ביניים, שבהם לא ברור האם כל כוונת הגוי להעבירו על דתו, או שכוונתו גם להנאתו, או שיש ספק האם הגוי מתכוון באמת להרוג את היהודי, אם לא יעבור, או שלא ברור האם המעשה שנעשה בצנאה ידוע לרבים. בכל מצבי הביניים הללו, מחמת הספק אין חובה למסור את הנפש, ואם ירצה להחמיר על עצמו, רשאי להיהרג. וכן מסופר בתלמוד הירושלמי, על רבי אבא בר זמינה, שהיה חיית ועבד אצל אדון גוי ברומי, הגיש לו האדון הגוי בשר נבלה וסרב לאכול. איים הגוי שאם לא יאכל יארגנו, השיב רבי אבא, גם אם תהרוג אותי, לא אוכל. אמר הגוי, מי סיפר לך שהתכוונתי לנסות אותך, ודווקא אם היית אוכל הייתי הורג אותך, כי יהודי צריך לנהוג כיהודי וגוי כגוי, ועכשיו שלא אכלת, לא אהרוג אותך. אמר רבי מנה, אילו היה רבי אבא נוהג כפי שורת ההלכה ואוכל, היה נהרג. כלומר, מצד ההלכה, כיוון שהכפייה הייתה בצנאה, היה רבי אבא צריך לאכול ולא להסתכן. בנוסף, ייתכן שהגוי לא התכוון להעבירו על דתו, אלא רק להתעלל בו, ואזי, גם מצד זה היה צריך לאכול. מנגד, ייתכן שרבי אבא יסתפק אם הגוי באמת מתכוון להוציא את איומו לפועל, וחשש שאם ייקנה ויוכל, הגוי יפרסם זאת ברבים ויגרום לחילול השם, ואולי ידרוש ממנו להמיר את דתו. בכל אופן, מכך שהירושלמי הביא מעשה זה על צדדיו השונים, למדנו שבמצבי ספק, רשאי אדם לשמור על עקרונות אמונתו ולהיהרג למרות שאינו חייב בכך. כדי להבין הלכה זו צריך לבאר שלמרות שראוי לחתור להדרכה ברורה בכל שאלה, ובמיוחד בשאלות חמורות של חיים ומוות, אין מנוס מכך שיהיו מצבי ביניים שבהם ההכרעה תהיה נתונה בידי האדם. וכמו שבעת מלחמה לא ניתן לקבוע מראש כיצד צריך כל מפקד וחייל לנהוג בכל מצב, מפני שנתונים רבים אינם ידועים, והמצבים משתנים ומתחלפים, ופעמים שההסתערות תוביל לניצחון, ופעמים לתבוסה, לפעמים צריך לנקוט בעורמה, ולפעמים בתגובה ישירה וחזקה, לפעמים בעיקוף מימין, ולפעמים משמאל. גם כאשר למפרע ניתן לחשוב מה היה רצוי לעשות, אין דרך לדעת זאת מראש, והואיל ואנשים מנהלים את המלחמה, לעולם יהיו להם טעויות. לפיכך, מעל כל ההוראות, צריך להיות כלל יסודי, שבלא הנכונות לחרף את הנפש תוך שיקול דעת אחראי, אין סיכוי לנצח, והתבוסה מובטחת, ועל כל מפקד וחייל לפעול בגבורה ובאחריות למען הניצחון. כיוצא בזה במצוות קידוש השם, הכלל היסודי שצריך כל אדם לקדש שם שמיים, בדרך כלל בשקידה על המשך החיים, ואזי אסור להיהרג כדי לקיים מצווה, ואם יהרג יחלל את השם, ולפעמים במסירות נפש, שיהרג ולא יעבור, ויש מצבי ביניים שבהם אין חובה למסור את הנפש, אבל יש בכך מעלה, ואזי הרוצה להחמיר על עצמו לקדש שם שמיים, רשאי. אמונה, ד', הלכה י' א', מסירות נפש של צדיקים לצורך הדור. כאשר יש צורך לגדור את הדור ולהתחזק באמונה, אף במצב שאין חובה למסור את הנפש, רשאים גדולים וחכמים למסור את נפשם, כדי לחזק את רוחו של הציבור, לדבוק בהשם בגבורה, ובלבד שיבחנו היטב שאכן יש במסירות נפשם משום חיזוק האמונה ולא החלשתה. וכן נהגו חנניה, מישאל ועזריה, כשראו שרבים מישראל משתחווים לצלם של נבוכדנצר, בחרו למסור את נפשם וליפול לכבשן האש, ובלבד שלא השתחוו לו. ואף שמצד הדין לא היו חייבים למסור את נפשם, כי צלם זה לא היה עבודה זרה, אלא אנדרטה שנועדה לפארו כמלך, ואף היו יכולים לברוח למקום אחר ולהיפטר מהצורך להשתחוות לאנדרטה, כיוון שראו את פרצת הדור שרבים נכשלים בעבודה זרה ומתבוללים בגויים, רצו לתת דוגמה ומופת של מסירות נפש, כדי לחזק את הדור לדבוק באמונת ישראל. והואילו בעיני הציבור, הצלם נתפס כעבודה זרה, או לכל הפחות כמי שממעט בכבוד שמיים, שטובע ציות למלך ולא להשם, בחרו להישאר ולא להשתחוות ולמסור את נפשם על קידוש השם. על אותה תקופה חשוכה אמרו חכמים, ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם כולו ללילה ולדם, כיוון שנסתכל בחנניה, מישאל ועזריה, נתקררה דעתו, מפני שבזכותם זכר עם ישראל את בריתו עם השם אלוקיו, חזר לארצו ובנה את בית המקדש ואת חומות ירושלים. ואף לדורות, מסירות נפשם שימשה מופת ודוגמה לקדושי ישראל שמסרו את נפשם על קדושת השם. וכן נהג רבי חנינה בן טרדיון, שבשעה שגזרה המלכות שלו ללמוד תורה, עמד והקהיל קהילות ולימד תורה לרבים. ואף שרבי יוסף בן קיסמה אמר לו שאין נכון להסתכן בכך, המשיך בדרכו עד שנהרג על קידוש השם. וכן מצינו שרבי יהודה בן בבא מסר את נפשו על המשך העברת השמיכה, שבה תלויה סמכות דייני הסנהדרין, למרות שאין חובה למסור על כך את הנפש, הואיל וזו מצוות עשה. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, שכל הסומך יהרג, וכל הנסמך יהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחומים שסומכים בהם יעקרו. מה עשה יהודה בן בבא? הלך וישב לו בין שני ערים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין אושה לשפרעם, כדי שלא יוכלו להאשים ולהעניש שום עיר או תחום, ושמח שם חמישה זקנים. כיוון שהכירו אויביהם בהם, אמר להם, בניי, רוצו. אמרו לו, רבי, מה תהיה עליך? אמר להם, הרי אני מוטה לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אמרו, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות, חניתות של ברזל, ועשאוהו ככברה. אמונה, ד', הלכה י' ב', רבי עקיבא ופפוס. אמרו חכמים, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה, ומצאו לרבי עקיבא, שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדעו אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתייראים, במקום מיטתנו, על אחת כמה וכמה? אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך, כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, על אחת כמה וכמה. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשו אצלו. אמר לו, רבי עקיבא, פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו, פפוס, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפסת על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא הקיימנו? היה המעריך באחד, עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. מאותו מאסר פפוס כנראה השתחרר. אולם לימים, גם פפוס התקדש במסירות נפש. אמרו חכמים, כשביקש טוריאנוס להרוג את לוליאנוס ופפוס אחיו בלודקיה, אמר להם, בלעג, אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם, יבוא אלוהיכם ויציל אתכם מידי, כדרך שיציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו לו, חנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורים היו, וראויים היו להיעשות להם נס, ונבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו. ואותו רשע, טוריאנוס, הדיוט הוא, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. ואנו נתחייבנו כליה למקום, ואם אין אתה הורגנו, הרבה הרוגים יש לו למקום, והרבה דובים ועריות יש לו למקום בעולמו, שפוגעים בנו והורגים אותנו. אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך, אלא שעתיד להיפרע דמנו מידך. אף על פי כן הרגע מיד. אמרו, לא זזו משם עד שבאו דיופלה, שני שרים, מרומי, ופצעו את מוחו של טוריאנוס בגזרים, מקלות. ועל מה נתפסו לוליאנוס ופפוס? יש אומרים שנמצאה בת השליט הרומאי הרוגה, וגזרו על יהודי לוד שאם לא יסגירו את הרוצח, יארגו את כולם. התנדבו לוליאנוס ופפוס ואמרו אנחנו הרגנו אותה, ויצאו הם להורג והצילו את כל אחיהם. עוד סיפרו עליהם חכמים שנתנו להם מים בחוס צבועה באדום, כדי שיראה כאילו הם שותים יין של גויים באיסור. אך הם לא הסכימו לחלל שם שמיים ולשתות אותם, ועל כך הוציאום להורג. ואפשר ששני המקרים היו בהם. לאחר שהודו שהרגו את בת השליט, הציעו להם להינצל אם יבגדו ביהדותם וישתו יין של גויים, או לפחות מים בחוס אדומה, ולא הסכימו ונהרגו. ואף שלא נודעו כתלמידי חכמים או צדיקים, אמרו חכמים על הרוגי לוד, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם, מפני שמסרו את נפשם על כבודם הלאומי והדתי ועל הצלת אחיהם.
אמונה, ד' י' ג' מעשה באישה ושבעת בניה. מעשה באישה ושבעת בניה, שהובאו לפני הקיסר ועושה דברו. פקדו על הבכור לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. הוציאו אותו והרגו. הביאו את השני לפני הקיסר. פקדו עליו לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוציאו אותו והרגו. הביאו את השלישי, פקדו עליו לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, זובח לאלוהים יחורם בלתי לאדוני לבדו. הוציאו אותו והרגו. הביאו את הרביעי, פקדו עליו לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. הוציאו אותו והרגו. הביאו את החמישי, פקדו עליו לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוציאו אותו והרגו. הביאו את השישי, פקדו עליו לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, וידעת היום והשבותי לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הוציאו אותו והרגו. הביאו את השבי, פקדו עליו לעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, ואדוני האמירך היום להיות לו לעם סגולה. כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו הקיסר, אזרוק את החותמת שלי ותגחן לארץ להביאה, ובתוך כך תראה כמשתחווה לפסל, כדי שיאמרו שקיבלת על עצמך את גזירת המלך, ובכך תנצל. ענה לו הבן השביעי, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר, על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. הוציאו אותו להורגו. ביקשה האם, תנו לי ואנשק אותו מעט לפני שתהרגו. אמרה, בניי, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות. אמרו חכמים, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. יצתה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה. לדורי דורות נשארו דמויותיהם של האם ושבעת בניה, כדמויות מופת של מסירות נפש על האמונה. בזכות הקדושים שמסרו נפשם, עמנו קיים, ובזכותם העולם ממשיך להתקדם אל גאולתו. עליהם דרשו חכמים את הפסוקים, שומרני אל כי חסי תיווך. אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי בעל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי ום. ירבו עצבותם, אחר, מהרו בלסיך נזקיהם מדם, ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מדוע ירבו עצבותם? מדוע ירבית עצבונם של דורו של שמד, שהיו צדיקים וממהרים לפתחך לבוא לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ומאחרים לצאת ונהרגו על קדושת שמך? כשהיו רישי הגויים אומרים לאחד מהם, נסך לפני עבודה זרה, הוא אומר, איני מנסך. זבח לעבודה זרה, והוא אומר, איני זובח. שתי מים אפילו בחוס אדום, שנראה כיהיה נסך, והוא אומר, איני שותה. נדור בשם עבודה זרה, והוא אומר, איני נודר, שכך ציווני משה רבנו בתורתו, ועל כך הם נהרגים. השיב הקדוש ברוך הוא לדוד, לא הפסידו הקדושים כלום, כי דמם חשוב לפניי יותר מכל הקורבנות, ומעלתם גדולה, ובעל אשא את שמותם על שפתי, שאין לשאת את שמם בלא חרדת קודש. הם חלק השם וגורלו. הם יכולים לומר, השם אינת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. יתרה מזאת, הקדושים שנהרגו על קידוש השם, הם שתמכו את ישראל בהר סיני, שבזכותם קיבלו ישראל את התורה, ובזכותם סלח השם לישראל על חטא העגל. אמונה, ד', הלכה י' ד', מסירות נפש על כבוד ישראל. אדם גדול שעומד ליפול בידי רשעים, שכנראה התעללו בו ויבזו אותו, רשאי להתאבד ומצוות קידוש השם בידו. וכדרך שנהג שאול המלך, שכאשר ראה שהפלישתים עומדים לקחתו בשבי, אמר לנוסח אליו, שלוף חרבך ודוקרי ניבה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. ולא הבא נוסח אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה. אמרו חכמים, שאין במעשה הוא איסו התאבדות. יתר על כן, לפני הקרב שמע שאול המלך משמואל הנביא, שאם יברח או ייכנע לפלישתים, יציל את חייו, ואם יצא לקרב, יארג עם בניו ויזכה להיות אמו במחיצתו בגן עדן. שאול המלך החליט לצאת לקרב ולהנחיל לעם מורשת גבורה של קידוש השם, שכל עוד יש סיכוי, יילחמו ולא ייכנעו. הפלישתים אמנם ניצחו, ושאול ובניו נהרגו, אבל ישראל לא השתעבדו להם. אמרו חכמים, בשעה שהחליט שאול לצאת לאותו הקרב, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו בריאה שבראתי בעולמי, יוצא למלחמה ויודע שנהרג, ונוטל בניו עמו, ושמח על מידת הדין שפוגעת בו. כך, למרות חולשותיו, נותרה הדמותו של שאול המלך כדמות גיבור שמסר את נפשו על קדושת השם. וכפי שכונן דוד המלך עליו ועל יונתן בנו, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מעריות גברו, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. יונתן על במותיך חלל,
איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. אמרו חכמים שישראל נענשו על שלא הספידו כראוי את שאול, וכשהלכו להביא את עצמות שאול ויונתן ממקום קבורתן הזמני למקום קבורתן הקבוע, מצאו שלא שלטה בהם רימה, ועליו נאמר שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. מנגד, לקראת חורבן בית המקדש הראשון, לא נהג צדקיהו המלך בגבורה, ונפל בשבי, והבבלים התעללו בו, וכבוד ישראל הושפל, שנאמר, וירדפו חיל כסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו, וכל החילו נפוצו מעליו, ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל רבלטה, וידברו אותו משפט. ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו בבל. אמרו חכמים, על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורד המים, על סילוק דעת ועל סילוק שכינה. אפשר שהיה צדקיה רואה אחרים שהיו מנקרים את עיניו, ולא היה לו דעת להטיח את ראשו בכותל עד שתצא נשמתו? אלא גרם לבניו שיהרגו לפניו.
אמונה, דלת, הלכת תתוו, מסירות נפש לפני העבירה. לעתים, כאשר ברור לאדם שעומדים להעבירו על דת בעל כורחו ותוך השפלת צלם אלוהים שבו, מותר לו למסור את נפשו כדי להימנע מכך. וכמעשה שסיפרו חכמים על הנשבים בחורבן בית שני. מעשה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון לצורכי זנות בבית בושת. הרגישו בעצמם למה הם מתבקשים. אמרו, אם אנו טובעים בים, אנו באים לחיי העולם הבא? דרש להם הגדול שבהם. אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. מבשן אשיב, מבין שיני אריה אשיב. ממצולות ים, אלו שטובעים בים. כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולן ונפלו לתוך הים. נשאו ילדים קל וחומר בעצמם ואמרו, מה הללו שדרכן לכך? כך, אנו שאין דרכנו לכך, במשקב זכר, על אחת כמה וכמה. אף הם קפצו לתוך הים, ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. אם הנהרג על קידוש השם מתייסר מאוד, ולמרות זאת אינו מזרז את מיטתו אפילו רגע אחד, קדוש יאמר לו, וכפי שמסופר על רבי חנינה בן טרדיון, שבעת שגזרה המלכות שלו לעסוק בתורה, היה מקהיל קהילות ברבים, ודורש בדברי תורה כשספר תורה מונח לו בחיקו. תפסו אותו ודנו אותו למיטה בשריפה. הביאוהו וכרחוהו בספר תורה, והקיפוהו בחבילי זמורות, והציתו בהם את האור, והביאו ספוגים של צמר, ושראום במים והניחום על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, אראיך בכך? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף וספר תורה היא בי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אמרו לו, אף אתה, פתח פיך ותיכנס בך האש, כדי שימות במהרה ולא יתייסר. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ואל יחבל הוא בעצמו. אמר לו קלצטונרי, התליין, רבי, אם אני מרבה שלהבת ונוטל ספוגים של צמר מעל לבך, שמעכבים את שרפתך ומרבים ייסוריך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אמר לו, הן, היא שווה לי, נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת, ונטל ספוגים של צמר מעל ליבו, יצאה נשמתו במהרה. אף הוא, התליין, קפץ ונפל לתוך האור, שביקש לחפר על חטאיו שהיה תליין. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינה בן טרדיון וקלצטונרי מוזמנים להם לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. אמנם יש לשאול, האח התליין התאבד וזכה לעולם הבא, ואפשר שידע שעומדים להוציאו להורג על שהפר את גזרתם שהקל מייסוריו של רבי חנינה בן טרדיון, ועוד שלפעמים חוטאים גדולים רשאים להמית את עצמם בתשובה, כדי להראות עד כמה גדולה חרטתם. היו מקרים שבהם נוצרים רשעים כפו באיומי רצח קהילות שלמות להתנצר, ונחלקו הרבנים האם נכון להקדים ולהרוג ילדים ולהתאבד כדי שלא ייקשלו באמרת דת, או שצריך להמתין שמא תתבטל הגזרה.
מעשה ברב ששחט תינוקות בשעת השמד, שירא שיעבירום על הדת, והיה עם הוריו אחר, וכעס עליו, וקראו רוצח, והוא לא חשש לדבריו, ואמר הרב המונע, אם כי דבריי, יהרג אותו רב במיטה משונה, וכן היה, ואחר כך נתבטלה הגזרה, ואם לא שחט אותם, אפשר שהיו ניצולים. כתב מהר"ם מרוטנבורג, שהרבה גדולים היו שוחטים את בניהם ואת בנותיהם, וגם רבנו קלונימוס עשה כן, והעושה כן ולבסוף ניצל, אינו צריך לעשות על כך תשובה. אמונה, ד', הלכת את זין, זיוף דברי תורה. כתב רבי שלמה לוריה, שכאשר המלכות כופה על חכמי ישראל לומר להם דברי תורה, ואין ביכולתם להשתמט מכך, אסור לחכמים לשנות מהדינים הכתובים בתורה, ולומר על אסור שהוא מותר או על מותר שהוא אסור, ואף אם יאיימו על חייהם, לא ישנו מההלכה, שכן חובה למסור את הנפש על קידוש השם, ואם ישנו את הדין, הרי הם כחופרים בתורת משה. ולכן כאשר מלכות רומי שלחה שני שרים לחכמי ישראל בתביעה שילמדו אותם את התורה, לימדו את התורה כהלכה, כולל דין שיש בו אפליה של ישראל לעומת גויים, שאם היה נודע למלכות, היו עלולים להענישם במיטה. בפועל, בזכות רצונם הטוב של השרים, שלא רצו להלשין עליהם, ניצלו. אמנם למדנו שכאשר המלך היווני תלמי דרש מ-70 זקנים לתרגם את התורה, בכמה דברים שינו מהכתוב, אלא ששם לא שינו את משמעות הדברים, אלא רק את הלשון, כדי שלא יגיעו מפשטי הפסוקים לטעויות וכפירה, ועוד ששם רוח הקודש סייעתם, שכיוונו כולם לדעה אחת, למרות שכל אחד תרגם לבדו. אבל לשנות את דיני התורה אסור, ויהרג ולא ישנה. נראה שהחובה להרג ולא לשנות את דיני התורה היא כאשר יש חשש שבעקבות השינוי תשתרש טעות לדורות, כי יחשבו שכך הורו למעשה חכמי ישראל המוסמכים המייצגים את התורה. אבל כאשר ברור שהשינוי נעשה מלחץ המלכות במצב של סכנה, מותר לשנות, הואיל וידוע שהשינוי נעשה מהשפה ולחוץ ואינו נכון להלכה, וכך נהגו חכמי ישראל בלחץ הצנזורה. אמונה, ד', הלכה י"ז, שפיכות דמים. איסור רצח הוא אחד משלוש העבירות שמשום חומרתן, בכל מצב, יהרג אדם ולא יעבור עליהן. לפיכך, אם יציבו רשעים לאדם שתי אפשרויות, או שתהרוג את פלוני, או שנהרוג אותך, יהרג ואל יעבור ויהרוג. וכן מסופר על אדם שבא בשאלה לאמורה רבה, אדון העיר ציווה עליי להרוג את פלוני, ואם לא אעשה כן, יהרוג אותי. האם מותר לי להורגו כדי להציל את נפשי? השיב רבה, תהרג ואל תהרוג. כי מי אמר שהדם שלך אדום יותר מדמו שלו? אולי דמו אדום יותר. גם כאשר נראה לאדם שדמו אדום מדם חברו, כגון שחברו נוטה למות, יהרג ולא יהרוג. משום שאיסור רצח הוא איסור מוחלט, ובשום אופן אין אדם יכול להציל את עצמו על ידי רצח. גם כאשר אין תובעים ממנו להרוג אדם בידיו, אלא לגרום למותו, יהרג ולא יעבור. כגון שתבעו ממנו למסור אדם לפושעים או לאויבים, או להראות איכן הוא מתחבא כדי שהם יהרגו, יהרג ולא ימסור. וכן אם תבעו ממנו להשליך אדם לפני חיית טרף ולגרום בכך למותו, יהרג ולא ישליך. וכן אם תבעו ממנו לתת נשק כדי שהם יהרגו בו אדם, ובלא זאת לא יוכלו להורגו, יהרג ולא ימסור את הנשק. וכן אם תבעו ממנו להעיד עדות שקר כדי להוציא אדם להורג, יהרג ואל יעיד עדות שקר. אמונה, ד', הלכה י"ח, הסגרת אדם למיטה. תבעו מקבוצה של אנשים להסגיר אחד מהם כדי להורגו, תוך איום שאם לא יסגירו אחד מהם, יהרגו את כולם, יהרגו כולם ואל ייתנו להם אחד להריגה. אבל אם התביעה היא להסגיר להריגה אדם מסוים, כשבע בן בכרי, ואם לא, יהרגו את כולם, יסגירו אותו ואל יהרגו. שבע בן בכרי היה איש בליעל שהמריד את ישראל נגד המלך דוד, וכאשר יואב שר הצבא השיב מלחמה נגדו, ברח לעיר אבל בית מעכה והתבצר בה. יואב החל במצור על העיר, תוך מגמה להחריבה ולהרוג את יושביה שסייעו למרד. כשראתה זאת אישה חכמה מהעיר, סיכמה עם יואב שראשו של שבע בן בכרי יושלח אל יואב, ובכך יואב יסיר את המצור.
אנשי העיר אכן הרגו את שבע בן בכרי, והשליחו את ראשו אל יואב, המצור הוסר והעיר ניצלה. לדעת רבי יוחנן, גם אם האדם שהגויים תובעים להסגיר אינו חייב מיתה, כיוון שבעתיו הגויים באים על כל החבורה, הם רשאים להסגירו כדי להינצל. ולדעת ריש לקיש, רק עם זה שהם מבקשים חייב מיתה כשבע בן בכרי, מסגירים אותו. אבל אם אינו חייב מיתה, אסור להסגירו ולגרום בכך להריגתו כדי להציל את נפשם. למעשה, נחלקו הפוסקים כמי ההלכה. אמונה, ד', הלכה י' ת', גילוי עריות. כשם שעל איסור רצח יארג ולא יעבור, כך על איסור גילוי עריות, שכן התורה השוותה בין איסור רצח לאיסור גילוי עריות, שנאמר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כלומר, חומרה יתרה יש בשפיכות דמים ובגילוי עריות, שיש בהם פגיעה אנושה בזולת. לפיכך, אם יתבעו מאדם לאנוס אישה אסורה עליו, ואם לא יאנוס, יארגו אותו, יארג ולא יעבור. וכן לגבי איסור משכב זכר, אם יתבעו מאדם לאנוס איש, ואם לא, יארגו אותו, יארג ולא יעבור. ואף אם הזולת מסכים שירצחו אותו, או ינאפו עמו, יארג ולא יעבור, שאיסורים אלה חמורים כל כך, שבכל אופן יארג ולא יעבור. אבל אם יתבעו מאדם לשכב עם בהמה, ואם לא, יארגו אותו, למרות שמשכב בהמה חמור כגילוי עריות, כיוון שאין בו פגיעה בזולת, יעבור ולא יארג. אשת איש שגבר אונס אותה ומאיים עליה להורגה אם לא תסכים להיבעל לו, תעבור ולא תיארג, מפני שהיא עצמה אינה עושה מעשה, וממילא אינה שותפה באיסור, בחינת קרקע עולם. ואף אם יימו שיארגו אותה, אם לא תלך למקום פלוני כדי לאונסה, תלך ולא תיארג, הואיל ואין בהליכתה שותפות בעצם העבירה. וכן איש שאונסים אותו למשכב זכר, תוך עיון להורגו אם יסרב, יעבור ולא יארג. אמונה, ד', הלכה כף, הצלה על ידי פגיעה. נשים שאמרו להן עובדי כוכבים, תנו אחת מכן ונתמה אותה בזנות, ואם לא עברנו מתמאים את כולכן, יתמו את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, משום שאין דוחים נפש בפני נפש, כלומר, אין מקריבים אחת כדי להציל אחרות, ואפילו אם כולן נשואות ואחת פנויה, לא ימסרו את הפנויה. הייתה אחת מהן עוסקת בזנות, ימסרו אותה, הואיל והפגיעה בה אינה חמורה כפגיעה בשאר הנשים. אבל לא ימסרו אישה שאינה עוסקת בזנות, אפילו אם חטאה וזנתה כמה פעמים, מפני שאונס יפגע ביותר. בנוסף, אולי ירערה תשובה, ואזי הפגיעה בה תהיה חמורה בהרבה. אמרו חכמים, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו תינה. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו, אין לו תקנה עד שתיבעל. אמרו חכמים, ימות ואל תיבעל לו. חזרו הרופאים ואמרו, אין לו תקנה אלא אם תעמוד לפניו ארומה. אמרו חכמים, ימות ואל תעמוד לפניו ארומה. חזרו הרופאים ואמרו, אין לו תקנה אלא אם תספר עמו, בדברי חשק, מאחורי הגדר. אמרו חכמים, ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר. יש אומרים שאותה אישה פנויה איתה, אלא שלא רצתה שום קשר עמו, ואף שלדעת הרופאים אותו אדם עמד למות מכך, לא ביקשו ממנה חכמים שתענה לו, אפילו בשיחה בדברי חשק, כהוראת הרופאים, משום פגע משפחה, או כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות. בשעה של סכנה לכלל ישראל, לשם הצלתם, מותר להיבעל באיסור, כשם שנהגו יעל ואסתר המלכה. אמונה, ד', הלכה כף א', היה צריך להיהרג ולא נהרג. כפי שלמדנו, על שלוש העבירות החמורות, בכל מצב יהרג ולא יעבור. אולם אם עבר ולא נהרג, אף שחילל את השם, אינו לוקה, וקל וחומר שאינו חייב מיתה, הועיל ועבר באונס. אפילו אם הרג אדם מחמת שאנסו אותו, אינו נענש בעונש הקבוע לחטא זה בתורה. אמנם כהוראת שעה, יכול בית הדין להענישו. כיוצא בזה, יהודים שהמירו את דתם מחמת אונס וחזרו בתשובה, לא נפסלו לעדות, מפני שרק עבירה שנענשים עליה בבית הדין פוסלת לעדות, והעובר מאונס אינו נענש.